לנו פירוט כמעט להבין אותם. אני רוצה להבין באופן כללי על מה מדובר. אבל כשיודעים לפרטים, המונחים והמילים הם כל כך חשובים, שאנחנו עכשיו נקרא. אולי נעיר כמה הערות עד שנגיע למקום שהתפקידים הטכניים של בניין בית המקדש מסתיימים. פסוק פרק ו' פסוק י"ד. ויבן שלמה את הבית ויחלק, כלומר בהמשך נתפורר שזה לקח 7 שנים. ויבן את קירות הבית וביתה בצלעות הרבדים, מקרקע הבית עד קירות הסיפון טיפה עץ מבית, ויחלף את קרקע הבית בצלעות דרושים. ויבן את 20 אמה מיחידי הבית בצלעות הרבדים, מן הקרקע עד הקירות, ויבן לו מבית לדביר לקודש הקודשים. ו40 באמה היה הבית, הוא הנבחל לתנאי. וארז אל הבית פנימה, מקלט, פקעים ופטורי ציצים, הכל ארז, אין אבן מלאה. כלומר, אנחנו יכולים להבין מכלל הדברים, שמי שהיה מסתכל על פנים הבית, היה רואה ציפוי של ארז גם על הקירות, גם על התקרה, גם על המצפה, לא נראתה אבן מבפנים, כמובן שמבחוץ, ודאי נראתה. הוא דביר בתוך הבית מפנימה, בחים, לתיתם שם את ארון ברית אדוני, ולפני הדביר 20 אמה אורך ו20 אמה רוחב ו20 אמה קומתו, ולספר זהב סגור, ונפתח מזבח ארץ. נאמר משהו על הזהב, אנחנו נמצא פה בהמשך הרבה הבחנה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים בין זהב סתם ובין זהב סגור. לא ידעו בדיוק מה קודמה, מה זה זהב סתם ומה זה זהב סגור, רק אני מתעיד. יש במסכת של דברי זהב, אז מוקדמים 3 דברים. זהב לבן, זהב זהב, כלומר צהוב, וזהב אדום, שזה פחות מוכר אותי. אלה 3 גוונים. מניחים שההבדל בין זהב סתם פה בכתוב לזהב סגור, זה הבדל בין זהב אדום לזהב צהוב. וההבדל הזה, מטרתו הייתה לשחק, וזה מה שיפה בזהב, כלומר. זה מתכת שאתה יכול לספק בה בגוונים שלה וליצור מפחקי צבעים, ואתם תראו שחלק עושים כך וחלק עושים כך. ויצח שלמה את הבית המקרים על זהב סגור, שכפי שאמרנו לכם חושבים שזה זהב אדום, ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר ולספר זהב וכל הבית טיפה זהב עד תום כל הבית וכל המזבח אשר לדביר טיפה זהב. ויעד בדביר 2 חירובים, עפי שמן, 10 אמות קומתו, ו5 אמות כנף הקרוב האחד, ו5 אמות כנף הקרוב השני, 10 אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו, ו10 באמה הקרוב השני, מידה אחת וקצב אחד לשני הקרובים. קומת הקרוב האחד, 10 באמה, וכן הקרוב השני. ויתן את הקרובים בתוך הבית הפנימי, ויתפסו כנפי הקרובים, ומידה כנף אחד בקיר, וכנף הקרוב השני נוגעת בקיר השני, וכנפיהם לתוך הבית, נוגעות כנף אל כנף. על מה מדובר פה? מה? סיפורים של? סיפורים שמעל הארון, הם נמצאים על הארון, כבודם במקומה מונח. ובכן, מדובר פה על קרובים חדשים, אחרים, שונים בגודלם, שונים בגודלם, שונים, למרות שבתורה לא ניתן לנו מידות לקרובים של הארון, הרי ברור שהקרובים של אהרון היו הרבה יותר קטנים, והקרובים האלה לא היו מתמשכים בכלל במשכן. קרובים אלה אינם חלק מהכפורת. קרובים אלה שוחחים אמנם על אהרון, וממלאים בכנפיהם את כל הדביר, את כל קודש הקודשים, והם קרובים שמחוברים לרצפת הבית. יש לנו כאן דבר מעניין מאוד, קרובים, בניגוד לארון עצמו, שהוא כמובן אותו ארון שהיה במשכן, אותו ארון שהעלה אותו דוד בירושלים, בניגוד לארון, הקרובים הם קרובים אחרים לגמרי, קרובים שהיו עשויים עד לבנימה, עת. והם קרובים שמילאו בחנתם הם מחוברים לקרקע. עכשיו, מה עם הקרובים של אהרון? מה? אז לדעת רוב הפרשנים, לא כולם. יש כאלה שאומרים שהארון שנכנס לקודש קודשים היה ארון שלא היו עליו קרובים. כלומר, זה מוזר מאוד, היה צריך להחליט לו את הכפורת ולשים כפורת ללא קרובים. על כל פנים, הדעה המקובלת היא שהיו בקודש הקודשים בבית המקדש, בבית הראשון, היו ארבעה קרובים. שניים היו מחוברים אל הארון, אלה הקרובים שעשאם בצלאל, חלק מהכפורת, ושני קרובים היו מחוברים אל מצפת הבית, והם היו גדולים לכל. ובכלל, קרובים לגמרי. יש בזה בעיה מסוימת, כלומר, אין בעיה להחליף את כלי המשכן, אבל יש בעיה שיהיו ארבעה קרובים, ולכאורה יש גם איזו בעיה של בעל תפסיק. בייחוד, אם אתם זוכרים את מדרשם של חז"ל על הפסוק לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, איך אומר רש"י ממי שם? שזה איסור על הוספת קרובים, או על הקטנת הקרובים לא מהחומרים שהתורה ציוותה עליהם. איך הדבר הזה מתיישב פה? טוב, ובכלל למה שלמה עשה את הקרובים האלה ככה? מה ראה שלמה לעשות קרובים אחרים ולא להסתפק בקרובים של משה? אנחנו נטפל בשאלה הזאת בהיבט רחב יותר בהמשך. איפה אנחנו? אנחנו בפסוק ט', לא? ונצבת קרובים זהב, ואת כל קירות הבית נמצב קלף פתוחי מקלעות קרובים ותמורות וחיבורי טיפים ולפנים ולחיצות. אגב, אפילו לפרש את הפשוטים על המילים, אני גם מבין פיתורים, פתוחי מקלעות קרובים ותמורות וחיבורי טיפים, חמש-שש מילים, אני לא יכול להסביר אפילו אחת מהן. רק את אותיות הפישור, כבר בחיבור, ובאמת כאלה אני מבין. ואת קרקע הבית, אוקיי, פסוק מובן, גם לא לגמרי, ואת קרקע הבית טיפה זהב לפנימה ולחיצון, ואת פתח הדביר עשה דלתות עשי שמן, העל מזוזות חמישית. העל זה כנראה מונח של בנייה. שתי דלתות עשי שמן, וקלה עליהן מקלעות קרובים ותימורות וקצורי טיפים, וטיפה זהב. וירד על הקרובים ועל התימורות את הזהב. אפילו התארים, וירד, מה פירוש הפועל וירד, מאיפה זה בא? וכן עשה לפתח ההיכל, מזוזות עשי שמן מעת רביעית, ושתי דלתות עשי ראשים, שני כלים הדלת האחת גלילים, ושני כלים הדלת השני גלילים, וקלה קרובים ותימורות וקצורי טיפים, וטיפה זהב מיושר על המחוקה. ואיבן את החצר הפנימית שלושה תרועי גזית ותור כרוטות ערבים. אינני עומד לפרש את זה כי אני לא מבין את מה שאתם. חלק מהמילים הם מילים שלא נמצאות אלא בפרק הזה או בפרקים האלה ולא תמצאו אותם יותר בתנ"ך. וטוב, הגענו. בשנה הרביעית מוסד בית אדוני בירח גיל. מה פרוש יוסד? לא, התחילה המלאכה. לייצא בכוונה להתחיל רק. ראינו הרי שבאמת בשנה הרביעית המלכות שלמה התחילה המלאכה. מה? כי עכשיו רוצים את הסיום. עכשיו רוצים את דרך את החשבון, ממתי עד מתי. בהתחלה כתוב היה רק מתי התחילו. עכשיו חוזרים על ההתחלה, בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירח גיל, ובשנה ה-11 בירח בול, הוא החודש השמיני, חשוון, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו שבע שנים. לכן חזרו פה על נקודת ההתחלה, כדי לסכם כמה זמן לקח בניין ביתו בית המקדש. דיברנו על זה, לא הייתם בשיעור. איזה עוד עתידים, מאיפה בזיזבא? בול, יש כאלה שלושה, בפרשה הזאת שלושה שמות חדשים שהם, מי שדיברנו, פניקים ומקורם כאלה. עכשיו פרק ז' בחלקו הראשון מוקדש לבניין ביתו של שלמה, והדבר תמוה מכיוון שעוד לא סיימנו, את בניין בית המקדש. אבל אני תכף נשאל את השאלה הזאת. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה ויוכל את כל ביתו. יש להניח ש-13 שנה אלה היו חופפות שבע שנים ועוד שמונה. לא שש שנים אחר כך. אבל על כל פנים, האם העובדה ששלמה בנה את ביתו יותר זמן מאשר בית המקדש? לשבח או לגנאי נאמרת? נו, תחליטו, לשבח או לגנאי? מי שאומר גנאי?
על בית המקדש הוא מגיש שבע שנים, אבל זה בא פרטי, הוא מגיש פי שניים.
כן, ומי שאומר שבח? אני חושב שאתה צודק. השבח כבר, את בית המקדש הוא רוצה לגמור כמה שיותר מהר. זאת הייתה משימה שצריך להתערב בה. לגבי בניין ביתו, הוא יכול היה להתעצל. 13 שנה לבנות בית זה המון. כלומר, זה מקצר את תוחלת ההנאה מהבית. גם האדם בונה היום בית שנתיים, עד הוא נכנס לבית. אבל אם הוא צריך לבנות את הבית 10 שנים, הוא לא הולך על זה. אבל זה שגרם לבנות בית 10 שנים. כלומר, שלמה מתאמץ מאוד לסיים את בניית ארץ המקדש בזמן זו, ולעומת זאת, לביתו הוא נותן, הוא לא מתזרז כל כך. ואיבן, עכשיו יש לנו כאן חלקים בבית שלמה, ואיבן את בית יער לבנון, 100 אמה אורכו, ו-50 אמה רוחבו, ו-30 אמה קומתו, על 4 טורי עמודים, ארזים וכרותות ארזים על העמודים, וספון בערב ממעל על הצלעות אשר על העמודים, 45-15 טור, ושקופים, שקופים הכוונה החלונות, 3 טורים, ומחזה אל מחזה 3 פעמים. וחזה אל מחזה, כמונת חלום מול חלום, כך שאפשר לראות בצורה מפולשת מחלום לחלום. לכל הפתחים והמזוזות רגועים שקט ומול מחזה אל מחזה 3 פעמים, וכלם המוצא דבר אחד בית יער הלבנות. מה התפקיד? היה אולם ענק. 100 אמה אורכו. אתם יודעים מה זה 100 אמה? 50 מטר, אולי יותר. זה אולם עצום. שהיו בו, הוא נקרא בית יער הלבנון, בגלל שקורות של ערב, 4 קורות של ערבים לכל אורכו, נתנו תחושה שאתה נמצא ביער, למה היו צריכים עמודים? כדי להפריד את התקרה, לא דיברנו על זה. מה, שוב, אין עץ ערב שאפשר לשים אותו באורך כזה, שיחזיק תקרה. אתה מוכרח תמיכות. אז התמיכות האלה היו בעצמם קורות של ערבים, והם שנתנו את התחושה כנראה של בית יער ערבים. מה בדיוק היה התפקיד של הדבר הגדול הזה, בית יער הלבנון? מההמשך אנחנו רואים שהתפקיד היה כנראה להיות מחסן כזה לאוצרות ולכלי נשק. אנחנו מוצאים אחר כך שישעיהו, מפורש, שנמצא שם נשק. ואת אולם העמודים עשה 50... מה? אז זהו, אתה חושב על נשקייה במובן לימח, או איזה מחסן נשק ביישוב, מחסן כזה בשולי היישוב וזה, אבל הנשק היה נחשב לאוצר כספי, בעל ארץ, זה היה כבודו של בית המלך שמחליטים שם נשק להגנת העיר וכולי, היו דברים בעלי ער, הנשק היה בעצמו אוצר. מה?
בבית שלו,
כל האזור הזה היה נחשב לאזור מבוצר במיוחד. ואת אולם העמודים, עשה 50 אמה אורכו ו-30 אמה רוחבו, ואולם על פניהם, ועמודים ואב על פניהם. אז יש לנו כאן גם אולם העמודים שהיה מחובר כנראה בתור מבוא אל בית יער הלבנון, לא ברור מה התפקיד שלו, ועל פניהם אולם, בקיצור, זה אולם הכיסא, אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה. וספון בערב, מהקרקע עד הקרקע, וביתו אשר יושב שם, זה אגף חדש, כן, שנתן היה לנו בית יער הלבנון, אולם העמודים, ואולם המשפט, אולם הכיסא, אשר ישפוט שם. עכשיו ביתו אשר יושב שם, חצר אחרת, בית לאולם, כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבד פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה. כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגירה מבית ומחוץ וממסד הרצחות ומחוץ עד החצר הגדולה. הוא מיוסד אבנים יקרות, אבנים גדולות, אבני 10 אמות ואבני 8 אמות. ומלמעלה אבנים יקרות כמידות גרזית וארץ. וחצר הגדולה סביב שלושה פורים גרזית וטור כרותות ערבים ולחצר בין אדוני הפנימית ולעולם הבית. אני מבקש לשים לב לפרט אחד, והוא שהאבנים שלהם נבנה כל הקומפלקס הזה של ארמון שלמה, בית יער הלבנה וכו' וכו', האבנים האלה, הכתוב מדגיש שהם אבני גרזית מגוררות. כלומר, מגוררות ומנוסרות בכלי ברזל. אותה הקפדה ששלמה הקפיד על האבנים של בית המקדש, היו אבנים שלמות, אבני מסד בבית עצמו, לא עשו בהם שום דבר, פה מודגש בדיוק להפך, שהאבנים האלה היו אבנים מגוררות במגירה, מגירה למסור. מה? לא שבע, זה הרע. כדי להבחין, לא הייתי אומר לשבח, זה פשוט יותר מח לעשות, לנסר את האבנים וליישר אותם. אנחנו בפסוק גלגים. חברנו על בית המקדש, ונשלח המלך שלמה לקח את חירם מצור, בן אישה אלמנה הוא מנתן הפלגי ואביב איש צורי חורש נחושת ולמלא את החוכמה ואת התמונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ומכאן מתחיל פרק גדול שמתאר את כלי הנחושת של בית המקדש. לפני שנדבר על זה, נקרא את זה, נשאל את השאלה הבאה. מדוע באמצע תיאור בניין המקדש וכליו, כי עכשיו אנחנו עוברים לכלי המקדש, לא לגמרי, חצי בניין, חצי תיאור, מדוע באמצע נכנס עניין בניין ביתו של שלמה? כן? כלומר, מה שמחפיץ פה זה הצד הטכני, הבניין, כלומר, השילוב של אבנים ועצי ערב מאפיין גם את בניין בית המקדש וגם את ביתו של שלמה. אבל זה לא רק השילוב של חומרי הבניין, אלא כמו שאתה אמרת בצדק, גם שיטת הבנייה והאמצעים והאמצעים הכוונה הפועלים, המנגנון של עובדי העובדים הרבים שקרצו עצים בלבנון, כמה קרצו עצים בלבנון, מה? 10,000? כמה זמן הם עשו את זה? חודש בלבנון, חודשיים בבית. כמה סך הכל היו עם כך? 30,000. הלאה, נראה אם אתם זוכרים, כמה היו חוצבים בהר וסבלים? מה?
70,000 ו-80,000.
סתם גול רק אפס, זה לא נורא. 70,000 ו-80,000, 150,000. כל המנגנון הזה, רבותיי, כולל המנגנון הכלכלי של תשלום תוצרת חקלאית כדי לפרנס את ביתו של חירם מלך צור, כל המנגנון הזה עבד כל התקופה הזו של בניין בית המקדש ושל בניין שלמה. לכן, אחרי שאמרו את בניין בית המקדש, עברו לבניין שלמה מכיוון שזה היה רצף אחד. אותם מאמצים, אותם שיטות, אותם פועלים, אותם חומרי גלם שימשו גם את בניין בית המקדש וגם את בניין שלמה, גענו אבנים ענקיות, שמתם לב למידות של האבנים האלה, 8 אמות, 10 אמות, 8 אמות, 5-4 מטר. כל הדבר הזה מאפיין גם את בניין בית המקדש וגם את בניין שלמה. עכשיו אנחנו עוברים מבחינה טכנית למשהו אחר לגמרי. למתכות, מתכות הכוונה נחושת וזהב, זה משהו אחר לגמרי. זה כבר קשור, הייתי אומר, יותר לכלים, לריהוט הפנימי של הבית, ולא לעצם מלאכתו של הבית. אז באמת אפשר לומר שכל פרק ז' פסוקים א' עד י"ב נמצאים פה בסוגריים. כי המטרה היא לא לתאר כל כך את ביתו של שלמה, אלא רק הגיאוגרמה. כיוון שתיארנו את בניין בית המקדש, אגב גרמה תיארנו גם את הבניין של שלמה. ואנחנו חוזרים עכשיו לעניין העיקרי, והוא תיאור בניית בית המקדש. אז נחזור לפסוק י"ג ונראה. חירם אל יבלבל אתכם. חירם זה מביאים אותו מצור, אבל הוא מה? הוא יהודי, בן ישראל. אמו אישה אלמנה ממטה נפתלי. מה? לא, אביו כתוב שהוא מוזר. מה כתוב בדברי? מה? ואביב? לא. בואו נפתח רגע, דברי מין, בית, סום, פרק, מה, זי? איפה אנחנו? רב פי פרק בק בן אישה מנבנות דן ואביב איש צורי כן, אז כשאומרים אביב איש צורי אין לך לא, רעש אביב היה גוי או לא בהכרח שאביב היה גוי אביב איש צורי הכוונה אביב איש צורי מנתן הפתלים כך אותי להגיד צריך לפרש כי לא עולה על הדעת מציין את שלטה של האימא כתוב בן אישה אלמנה הוא ממתן הפתלים מי ממתן הפתלים? הוא עצמו, למה? כלומר אביב, הוא ממתן הפתלים שהתיישב אכן באזור הזה הצפוני של הארץ וחי בערים משותפות, ואופיינתי את התעודה הזאת, שהערים הפניקיות הדרומיות היו בהן יסודות של אוכלוסייה ישראלית. לכן כדי לפשר בין שני הצפונים, צריך לומר, אביב ממתי נפתלי, איש צורי ממתי נפתלי, ואימו הוא משבט דן, לבנות שבט דן. על כל פנים, זה לא ברור העניין. ברור רק דבר אחד, יושב לו בצור הפניקי, יושב לו יהודי, כמו בחירם בשם מלך צור באותה תקופה והוא היחיד שניתן להטיל עליו את התפקיד, כלומר מקום שהוא היחיד הוא נמצא ראוי להטיל עליו את התפקיד של מלאכת הנחושת בבית המקדש הכתוב משווה אותו למי? בפירוש לבצלאל, איפה? וימלא, פסוק י' וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה זה בדיוק, המילים האלה נמצאות בדיוק על בצלאל בן אורי חוכמה, בינה ודעת לעשות מלאכה כל המילים האלה נמצאות על בצלאל אבל אצלנו זה רק בתחום אחד בנחושת לעומת בצלאל בן אורי שעשה את כל, הוא היה המנהל, מנהל הפרויקט של כל המשכן פה חירם מקבילים אותו בפירוש לבצלאל אבל רק למלאכת הנחושת ויבוא אל המלך שלמה ויעשה כל מלאכתו מה למדנו מפה? שגם כשמגייסים מנהל עבודה יהודי לעשות עבודות אומנותיות מיוחדות ועדינות מאיפה הוא יודע לעשות עבודות פרויקטים בסדר גודל כזה ובאומנות כזאת? מה? ביומדו יושב בעיר סוף כלומר, את חוכמת הבנאות בתחום הנחושת הוא כנראה לא קיבל לא מבצלאל בירושה ולא מעם ישראל, עם ישראל לא עשתה דברים כאלה מעולם לא בנה מתגשים ומבטאים מפוארים הרם זה לא היה תחום ההתמחות בישראל ואם יש יהודי אחד שאפשר לגייס אותו לעבודה בראש גדול, כן? זה מזכות היותו יושב בארץ צור וקיבל כנראה הרבה מהצורים עד כדי כך שאתה רואה אם אתה רואה את הפסוקים כאן נראה כאילו שהוא היה בן תערובת כלומר אביו היה צורי ואולי גוי אלא אם כן אני רוצה לפרש כמו שהצעתי את דברי הימים ואת המקום שלנו וששמו כשם המלך הגוי חירם ומקום מושבו בעיר צור ולכן הוא יודע לעשות עבודה בנחושת מה? אולי חירם מלך צור נקרא על שמו של האומן הזה? לא, לא, לא זה?
שעקו את החירם הזה מישראל ולצור ושם לא זה לחוד בנחושת שם זה כל הבנייה, אז כפי יש לשדה אתה לבוא יודע את שם
שחות על הקורס
הסברה נותנת שפוג למה? בגלל שכבר אמרתי, אתה רואה שאין ידע, לא ידע של בנאות, לא ידע של קליטת וספים, כל הידע הזה, זה יבוא.
יש
הבדל
בנאות
ועושים
רחושת.
מה?
יש הבדל
בנאות ועושים רחושת. זה לא נכון. זה לא מדויק. תראה, אתה תכף תבין מה הוא עשה, הנה, תראה מה הוא עשה. ויצר את שני העמודים נחושת, 18 עמה קומת העמוד האחד, וחוץ 12 עמה יסוב את העמוד השני שתי חותרות עשה לבטל ראשי העמודים נוצק נחושת 5 עמות קומת הכותרת האחד ו5 עמות קומת הכותרת השני צבחים מעשה צבחה הגדילים מעשה שרשרות לכותרות אשר ראות העמודים 7 לכותרת האחד ו7 לכותרת השני ויעס את העמודים ושני תורים סביב על הצבחה האחד לחסות את הכותרות אשר ראות העמונים וכן עשה לכותרת השנית, לכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן באולם ארבע אמות. וחותרות על שני עמודים גם ממעל מלעומת הבטן אשר לעבר הצווחה והרימונים 200 טורים סביב עד החצר את השני. ויקנו את העמודים לאולם האחד, ויקנו את העמוד הימני ויקרא את שמו יחין, ויקנו את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז. ועל ראש העמודים מעשה שושן, ופתאום מלכת העמודים. אתם לא הבנו הרבה, אבל תשימו לב, לשני עמודי הנחושת שעמדו בפתח האולם של בית המקדש, דבר שאין לו אח ורע במשכן, זה חידוש גמור של שלמה, או של, של הארכיטקט שהציע לשלמה את התוכנית. לשני העמודים האלה מקדישים תיאור מפסוק ט"ו עד פסוק כ"ב, תיאור ארוך, מלא פרטים ופרטי פרטים. שני עמודי נחושת, יש לנו אפילו שמות, יכינו בועז, כן? עכשיו בואו נראה, רק נתרשם קצת מהעמודים האלה, מה זה, נתרגם את הגובה שלהם למטרים, בהנחה שהאמה היא חצי מטר, אף על פי שאמת הבנייה נורדה שהייתה כנראה 60 סנטימטר, אבל בואו ניקח חצי מטר. אז מה גובה העמודים האלה? תחברו את מה שכתוב, כן? יש כאן ככה. אז העמודים הבסיסיים 18 אמה, 18 אמה זה 9 מטר, זה קצת יותר, אבל ניקח 9 מטר. חוץ 12 אמה יצוב את העמוד, כלומר ההיקף של העמודים 6 מטר. תחשבו על 6 מטר היקף עמודי נחושת. עכשיו עוד לא גמרנו את הגובה. הכותרות והשושה, הכותרות 500 כל כותרת, כן? איפה זה כתוב? זו תצל, שתי כותרות, 500 קומה לכותרת האחת, כלומר צריך להוסיף עוד 2.5 מטר לתשעה מטר הקודמים, אז אנחנו מגיעים כמעט ל-12 מטר, ועוד יש על זה שושן. עכשיו כל זה מלא קישוטים ועיתורים של רימונים ושרשרות וכל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, אבל יש לפנינו כאן שני עמודים של 12.5-13 מטר, היקף כל עמוד 6 מטר, זה מדהים, פשוט שתי יצירות פאר. עכשיו השאלה שאתה אמרת, אולי זה היה מומחיות ישראלית, איפה בישראל עשו דברים כאלה, איפה ולמה? אלה דברים מדהימים בעוצמתם, שבוודאי רק בנאים שבנו ארמונות גדולים ידעו את הטכניקה וידעו מה לעשות ואיך לעשות, ומה בעם ישראל עשו. עם ישראל היה עם של חקלאים, עובדי אדמה, פרימיטיביים במובן הזה של הבנאות והאומנות. ברור שרק מזה שחירם זה בין הכשרה של בניית ארמונות וקישוטם בצור, הוא יכול היה להעמיד לרשות עם ישראל את הקישורים שלו. כן. הוא היה בזמן תרפש שלהם, מה אתה צריך? הרי כתוב שהוא בא מהעיר צור, והעיר צור היא נתונה תחת שלטונו של חירם. מסתבר, שלמה אמר, הרי שלמה לא הקפיד שכל הפועלים יהיו יהודים. הוא פנה אל חירם מלך צור, אמר עכשיו נצטרך אומן נחושת, וחירם אמר לו, אני אשלח לך את חירם היהודי שלי, יהודי החצר. עכשיו, שאלה גדולה היא, פרשנית, מה העמודים האלה, מה תפקידם במערך של בית המקדש? מה? מי צריך עמודים כאלה? לא מצאנו במשכן, שיש עמודים, מה תפקידם של העמודים האלה? זאת שאלה מאוד מעניינת. העמודים האלה מאוד חשובים, והראיה לכך זה לא רק הציבור המפורט שניתן להם, אלא שניתן להם שמות, והם היו כנראה הדבר המרשים ביותר למי שנכנס למקדש. קבלת הפנים בכניסה לאולם, לא ברור אם זה מבחוץ או מבפנים, כנראה מבחוץ, קבלת הפנים של מי שנכנס לקומפלקס של אולם, היכל, דביר, לא כל אחד נכנס לשם, זה היה לעבור בין שני עמודי ענק שעשויים מנחושת, ומאותרים בעיתורים אמנותיים יוצאים כנראה מגדר הרגיל, כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין. כותרות מפוארות, רימונים, שרשרות, כל מיני דברים. מה בדיוק התפקיד של העמודים האלה? מה? לא סתם, לפאר ולרומם. אבל זה לא סתם קישוטים, אתה רואה שיש כאן שני חפצים מאוד משמעותיים. כלומר, קישוטים אנחנו רוצים שיתרו את בית המקדש בגפן של זהב, אתם מכירים את המשנה על גפן של זהב שכל אחד יכול היה להוסיף עליה עוד אשכול, קישוטים בסדר. אבל פה אתה רואה שני חפצים בעלי נוכחות מאוד מורגשת ועוצמה מאוד כבירה. הייתה מתכת הכי יקרה אחרי זהב, אחרי כסף אומנם, כן, אבל היוקר של הנחושת בתקופת המקרא היה הרבה יותר, הנחושת היום היא מתכת די גדולה. לא כן בתקופת המקרא, זאת הייתה מתכת יקרה, ובצע הנחושת לא היו, היו, איפה קרו נחושת באזור שלנו? איפה? עד לפני כמה שנים אגב, עד לפני, אני חושב, 20 וכמה שנים, 30 שנה בערך, עדיין נכרות הנחושת בתמנה היו פעילים במדינת ישראל הפיק הנחושת. היא הפסיקה ברגע שמחירי הנחושת ירדו והעסק הפך להיות בלתי כלכלי. העסק הפך להיות בלתי כלכלי מכיוון שבאורל, בערי אורל, יש לנו בתי נחושת עשירים שקל מאוד, הרבה יותר קל להפיק אותם מאשר בישראל, ולכן המחיר של הנחושת הישראלית כבר לא היה כלכלי. אבל עד עוד הרבה שנים בתקופת המדינה עדיין קראו נחושת בתמנה. עכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים בה, הנחושת היא בסיס לכלים, להמון כלים. היא מתכת מאוד נחוצה. היום הנחושת נחוצה, היום שיודעים לעשות כל מיני מתכות באופן... היום הנחושת נחוצה בעיקר לחוטי חשמל. ולתעשיית הנשק. מה? למה? לגז? ענות? זה נעה, כלום. אבל לתעשיית הנשק משתמשים הרבה בנחושת וחוטי חשמל על גלים. מה? לא רואה, כן. אבל בימי קדם, תראו שרוב הכלים במשכן, במקדש, רוב הכלים הגדולים עשויים נחושת. וזאת הייתה מתכת נצרכת ונדירה יחסית, כלומר, לא היו כל כך ממבצעי נחושת, לא גילו אז את ממבצעי נחושת. אחד המקורות לנחושת, אגב, היה מה? באזור שלנו, חוץ מאזור תמנה, סיני, בסיני היו, היו קראו נחושת, והאי שנקרא על שם הנחושת. הפריסטים. האי הזה היה גם מקור לנחושת. ו... כן, עכשיו בואו נראה, סברות לגבי תפקידם של העמודים. מי היה בועז? אני חושב שזה על שמו של בועז במגילת רות? כאן. מה? שני, לא שני תפקידים, שני פירושים של הסמסן האחד, בעל היחיד הוא בועז. עכשיו אני רוצה להגיד לכם איזו סברה מעניינת על תפקידם של העמודים. תפקידם של העמודים העלו סברה, אני לא יודע, מצאו שאצל שבטי ערב הקדמונים הייתה שיטה מתי רצו להודיע לאורח שהאוהל מיושב, יושביו נמצאים בו והוא לא, הוא מתבקש לא להיכנס לאוהל. בבתים בימינו סוגרים את הדלת, נועלים, אז גמרנו, ומי שרוצה להיכנס לבית הוא חייב לדפוק, לצלצל, ואם לא רוצים, אז לא פותחים לו. באוהלי הבדואים הרי אין דבר כזה, האוהל הוא פתוח, אין לו פעמון ואין דלת ואין מנעול, וכל ארכי פרחי יכול להיכנס לאוהל. איך יציין בעל האוהל שעכשיו האוהל מיושב ואורחים מתבקשים לא להיכנס לתוכו? אז הדרך שחוקרים גילו זה ששמים בפתח האוהל שני מקלות, תוקפים שני מקלות, ובזה הם מבטאים שהאוהל עכשיו יושביו נמצאים בתוכו והוא סגור לזרים. בדרך כלל בזה אנחנו נכנסים אורחים גדולים, חלק מהכנסת אורחים זה שהם פותחים את האוהל, והאוהל לפעמים פתוח מכמה צדדים שכל אחד יוכל להיכנס לתוכו, ומי שבא בשטח האוהל של בדואים זוכה לקבלת פנים מאוד חמה ואוהדת, אבל בכל אופן יש לבדואים גם חיים פרטיים, ואז הוא סוגר את האוהל, שם שני מקלות בפתח, ואז יודעים שהאוהל הזה מיושב ותפוס ואין להיכנס לתוכו. יש שרצו לקשור את הדבר הזה לשני עמודים יחינו בו אז, שרוצים בעצם לבטא שהמבנה הזה של בית המקדש, האולם, ההיכל והצביר, בעל הבית נמצא בפנים. וממילא אין להיכנס, אלא למי שתפקידו להיכנס לצורך עבודה. אבל אדם זר על להיכנס מכיוון שבעל הבית נמצא בביתו. סברה. כן. עכשיו בואו נמשיך ונקרא על כלי הנחושת הנוספים שעשה חירם הצורי, חירם היהודי מצור, בין לא היהודי אלא בין ישראל מצור. איפה אנחנו? ויעש את הים מוצק 10 באמה, משפתו עד שפתו עגול סביב, 5 באמה קומתו, וכך 30 באמה יסוב אותו סביב. ופקעים מתחת לשפתו סביב, סובבים אותו 10 באמה, מקיפים את הים סביב, 2 סביב הפקעים, וצוקים ביציקתו. עומד על 12 בקר, 3 פנים צפונה, 3 פנים ימה, ו3 פנים נגבה, 3 פנים מברכה, והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה, והוביא טפח ושפתו כמעשה שפת כוס כבר שושן 2,000 באמה. הים הזה היה מאגר המים הגדול ביותר של בית המקדש. מדובר על עשרות אלפים של ליטר. מאיפה הגיעו המים לים? עכשיו, הים לא צבר את המים מתוך עצמו, היה צריך להזרים את המים בתוכו. מדובר על כמות אדירה של מים, והמים האלה היו כנראה מי בורות, מי הביאו את המים האלה, אגרו אותם באזור, אולי בבית המקדש עצמו היו בורות לאגירת מים בחצר, ושאבו את המים והזרימו אותם לתוך הים, והים הזה סיפק מים למה שנקרא מיד בהמשך, ויעש את המכונות 10 נחושת, מכונות, הכוונה, דבר שיש בו גלגלים והוא מוסע, ניתן להסיע אותו. 4 באמה אורך המכונה 1 ו4 באמה רוחבה ו3 באמה קומתה, וזה מעשה המכונה, מסגירות להם ומסגירות בין השלבים, ועל המסגירות אשר בין השלבים אריות בקר וקרובים, ועל השלבים כן מעל ומתחת לאריות ולבקר לא יוש מעשה מורד, וארבעה אופני נחושת למכונה אחת וסטרוני נחושת, וארבעה פעמותיו סטיפות להם מתחת לקביעו, סטיפות יצוקות מעבר לאיש לא יות, ופיעו מבית לכותרת ומעלה באמה, ופיע עגול מעשה חן המה וחצי האמה, וגם על פי המקלעות מסגרונות מרובות לא עמולות, וארבעת האופנים למתחת למסגירות ועידות האופנים במכונה, וקומת האופן האחד, המה וחצי האמה. המה וחצי האמה. כלומר, אלה היו כלים שהכילו מים, שניתן היה להפיע אותם על גלגלים, כלומר, יש כאן המון מילים שאני לא מבין, לויות, כן, היו יכולים להפיע אותם ממקום למקום, ומהם נטלו הכהנים מים לרחיצת ידיים ורגליים, שזה תנאי לעבודת הכהנים, רחיצת ידיים ורגליים. מאיפה מילאו את המכונות האלה מים? מהים. הים היה מיכל אדיר של מים, שהוא סיפק מים לכיורים קטנים על גלגלים שהסיעו אותם, והכהנים השתמשו במים שבכיורים האלה. הגובה של הכיורים האלה היה 1.5 מטר, שזה גובה נוח לרחיצת ידיים ורגליים. ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה, ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. מה פשוט הכל מוצק? הכל יצוק. ממה יצוק? מנחושת. וארבע כתפות אל ארבע פינות המכונה אחת מן המכונה כתפיה, ובראש המכונה חצי המה קומה עגול סביב, ובראש המכונה יבדיל דעותיה ומסגירותיה ממנה, והתפתח את הלוחות לדותיה, ועל מסגירותיה קרובים עריות ותימורות כנער איש ולויות סביב. כזאת עשה את עשר המכונות מוצק אחד, מידה אחת, קצב אחד לכול אמה. זה פשוט מרפא את הידיים, הפסיקים האלה. לא כל חלק בתנ"ך אנחנו מבינים, ולא כל חלק אנחנו יכולים לצורף. לא שאין כאן תירושים, אבל רוב התירושים כאן הם ספקולטיביים לגמרי. הפרשנים לא יודעים, אלה מילים, לויות, כל מיני מילים שאנחנו לא מבינים אותם. והפרשנים, עכשיו, אם אין לך את התמונה של הדבר, אתה גם לא יודע לאן משייך את זה. לא השאירו לנו תמונות, לא השאירו לנו ציורים, לא השאירו לנו תרשימים, והפרשנים אומרים זה בכל וזה בכל, וזה פשוט שט. ויעד עשרה חיורות נחושת, 40 בת יחיל הכיור האחד, ארבע בעמה הכיור האחד, כיור אחד על המכונה האחת, עשר המכונות, וייתן את המכונות חמש על כסף הבית מימין וחמש על כסף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכסף הבית הימני קדמה מול נגל. ויעד חירום את הכיורות ואת היעים ואת המברקות, ויחל חירם לעשות את כל הברכה שרצה למלך שלמה בית הבמאי. עכשיו סיכום, סיכום כלי הנחושת שעשה חירם. עמודים, שניים. וגולות הכותרות אשר על ראש העמודים, שתיים. והצבחות, שתיים. לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. ואת הרימונים, 400 לשתי הצבחות, שני תורים רימונים מצבחה אחת, לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות, עשר. ואת הכיורות עשרה על המכונות, ואת הים האחד, ואת הבקר שנינו צר תחת הים, ואת הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת כל הכלים האלה, אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני, נחושת ממורה, ממורה נקי, נקי ומצוחצח. ואיפה הגיע כל הנחושת הזאת? איפה עשו את זה? בחקר הירדן יצחקם המלך במעווה האדמה, בין סוכות ובין צורתן. וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. עד כאן פרשת כלי הנחושת של המקדש, שהיא תופסת כמה פסוקים, מפסוק י' ג' עד פסוק מ'ו. עד פסוק מ'ו. או מ'ז. מי יודעים על הממזן? כמה זה? רק תיאור כלי הנחושת. דף שלם בתנ"ך מוקדש לתיאור כלי הנחושת. לא שאנחנו מבינים אותו, ואנחנו מבינים על מה מדובר. מדובר כאן פחות או יותר, הבנו מה הדברים שהיו עושים נחושת בבית המקדש. עכשיו, זאת כמות אדירה של נחושת. כמובן שעמודי הנחושת יכינו בו אז, לא היו מלאים. אם הם היו מלאים, אז כמות הנחושת שבשבילם הייתה א', משהו אסטרונומי, ובאמת אי אפשר היה להזיז אותה. זה היה קובץ בלתי ניתן להזיזה. מה? בספר ירמיהו פרק מ"ב, כשנבוכדנצר לוקח שלל את כל מה שתפתחו, אגב, ירמיהו מ"ב, מתברר פרט אחד בעמודים, כמו שתיאור בית המקדש מתפעל מאוד מהעמודים ומקדיש לו תיאור ארוך, גם בחורבן המקדש יש התייחסות רחבה לכלי הנחושת ולעמודים. עכשיו אנחנו שומעים פרט אחד על העמודים שהוא לא תואר לנו בספר מלכים. נאמר בירמיהו נ"ב ככה, נתחיל מפסוק י"ז: ואת עמודי הנחושת אשר לבית אדוני, ואת המכונות, ואת ים הנחושת אשר לבית אדוני, שימרו כסבים ויישאו את כל נחושתם בבלע. אז קודם כל, בפרט חשוב, כאן לא יכולו לקחת את זה שלם, אז הם שברו את הכל ולקחו רק את החומר, את הנחושת עצמה. ואת הסירות ואת הימים ואת המזוברות ואת המברקות ואת הכפות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בהם, לקחו. ואת הסיפים, את המחצות, את המזרקות, את הצד המזרקות, של זהב, זהב, ושל כסף, כסף, לקח רב טבחים. העמודים, שניים, הים, אחד, והבקר, 12 נחושת, אשר תחת המכונות אשר עושה המלך שלמה לבית אדוני, לא היה משקל ממחושתם, כל הכלים האלה, כמובן, הכוונה לקח נבוזרדן, והעמודים, 18 אמה קומת העמוד האחד, וחוץ 12 אמה יסובנו, וכאן הפרט החדש, ועוביו של העמוד, ארבע אצבעות וכלום, כן? ארבע אצבעות, זה עובי העמוד, נבוב הכוונה חלול. כלומר, העמודים היו בעצם רק נחושת, ההיקף של הנחושת היה רק בעובי ארבע אצבעות, באמצע היה אוויר. זה הפך את העמודים לבעלי משקל שאפשר היה לסחוב אותם, גם ככה זה היה כבד מאוד, וכמובן לא היה צורך למלא את הכל נחושת, כי זה לא, אין לזה שום טעם. ועדיין המשקל היה גדול, וכשהדוברים רצו לקחת את העמודים לבבל, הם היו חייבים לחטט את הנחושת, כדי לקחת רק את הערך של המתכת ולא את העמודים עצמם, שזה היה לסחוב אותם עד נובל, היה דבר מסינה בלתי אפשרית כמובן. זה העמודים. מאיפה הנחושת? מה? אינני בטוח שזה אוצרות של המלחמה, יכול להיות שחלק מהנחושת הזאת הופקה פה בארץ. וכמות הנחושת הזאת התאפשרה הודות למכרות הנחושת שאולי היו בתקופת שלמה. המכרות שמצאו בנגב, בתינה וכו', הם קדומים לשלמה. אינני יודע אם בזמן שלמה הפיקו נחושת, אני מניח שכן. ואז, מה? לא, מה שמסופר פה על מעגל הנער זה לא על הפקת הנחושת, אלא על...
הכנה.
על מה? יציקת הנחושת. יציקת הנחושת. זה מעגל האדמה, בין סוכות ובין סורתן. בין סוכות ובין סורתן, איפה זה? אל הירדן המזרחי. שם היו התנורים במעבה האדמה כדי לשמור כנראה חום, שם היו תנורי יציקה, שם יצקו את הנחושת והעבירו את הכלים אחר כך לירושלים. כנראה שיש קשר בין המקום של יציקה לבין המקום שבו יציקו לפחות חלק מהנחושת. אם אני צודק בהנחה שלי שהנחושת הזאת היא נחושת תוצרת כחול לבן, תוצרת הארץ, אז יכול להיות שיש במדעת העמודים הגדולים יכין ובועל איזה רעיון נוסף. הרעיון הנוסף הוא פשוט מאוד. במקום לשאול מה מסמלים העמודים, בואו נראה מה, לא מה מסמלים, אלא מה מונח בדבר הזה עצמו. הפקת כמויות כאלה גדולות של נחושת מעידה על שינוי גדול שחל כנראה בממלכת ישראל. והשינוי הוא ממדינה חקלאית שעוסקת בשבנויין על משקים פרטיים קטנים של כל מיני חקלאים למדינה שיש לה תעשייה גדולה, הפקת מתכות, הרבה נחושת, מכרות גדולים שעובדים בהפקת נחושת, תנורי יציקה גדולים שבהם אפשר למצוק את הנחושת, לצקת את הנחושת הזאת. העמודים האלה יכול להיות שסימנו שינוי כלכלי גדול בממלכת ישראל, מה שלא היה בזמן דוד. דוד, אוצרות הזהב והכסף והנחושת שלו היו שלל מלחמה. אבל היכולת להפיק נחושת ולצקת אותה סימלה איזשהו שינוי במצב הכלכלי הישראלי במבנה של המדינה. ולכן, מכיוון ש... בואו נראה, מה בעצם היו היתורים הגיאומטריים, היתורים שחוזרים פה די הרבה, איזה יתור בולט מאוד כאן קראנו עליו? נימוני. אנחנו יודעים עוד מהמשנה במסכת מידות, שבבית המקדש הייתה, אחד הפישוטים הבולטים הייתה גפן של זהב. כלומר, מה מאתרים את בית המקדש בשבעת המינים? למה? כביטוי לברכה שהשם נתן לעם ישראל. עם ישראל מהלל את השם בזה שהוא מקשט את בית המקדש בפירות שמסמלים את הברכה של, שהארץ הזאת נותנת לנו, היא הארץ שהשם הבטיח לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שבעת המינים. אם אני צודק בהנחה הזאת, אז עניין העמודים, עמודים, עמודי הנחושת, הוא עצמו בא להודות לקדוש ברוך הוא על עוד תכונה של הארץ. וגם זה מתואר אגב בספר דברים. ארץ של אבני הברזל ומערי התחצות חושך. והנה כשאנחנו בונים את המקדש, אז האבנים הם כמובן אבנים שחצבנו מארץ ישראל, פשוט עצים, אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים להביא מהלבנון. ונחושת, עמודי הנחושת באים לבטא בקישוט, זה מונומנט מאוד מפואר שבא לבטא, יש לנו נחושת, אנחנו יודעים להציק אותה, ואנחנו יודעים גם לייצר עמודי נחושת כבירים כאלה מהארץ שאתה נתת לנו. את הצער הזה היינו צריכים לייבא מבחוץ, אבל את האבנים ואת המתכות, או לפחות את הנחושת, אנחנו מביאים מהאדמה הזאת שאשר נתת לנו. ואז התפקיד של עמודי הנחושת הוא בעצם לבטא אחת מברכות הארץ ואחת מהברכות הכלכליות שממלכת שלמה נתברכה בהן כמדינה שמסוגלת להחזיק מכרות, להפיק נחושת, זה לא היה דבר פשוט. כן, להחזיק מכרות ולהפיק מהן נחושת זה ביטוי לכוחה של מדינה חדשה שלא היה קיים, לא בזמן השופטים ואולי גם לא בזמנו של דוד המלך. בהסבר הזה צריך לבדוק מה שאמרתי. עכשיו אנחנו עוברים לזהב. ויעד שלמה, פסוק מומחה, ויעד שלמה את כל הקנים אשר בית אדוני את מטבח הזהב, מה זה מטבח הזהב? דקטורת. ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב. עכשיו שימו לב, שלמה עוסק מטבח זהב, כלומר אינו משתמש במזבח הזהב שהיה במשכן ככל שהיה, וגם לא בשולחן. הוא בונה מזבח אחר, שולחן אחר, ואת המנורות, חמש מימין וחמש משמאל, לפני הדביר זהב סגור, והפרח והנרות והמרקחיים, שזה מה שמשמש למנורה, זהב, והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור, והפותות לדלתות הבית הפנימי לקודש קודשים לדלתי הבית האחד, זהב. זה שמים רק שזה לסירוגים. דבר אחד עשוי מזהב סגור, דבר אחר מזהב. דבר עוד פעם, זהב סגור, ואז הסברנו מה המטרה של זה. ליצור, מה? משחק של גוונים בין הזהב הצהוב לבין הזהב האדום. עכשיו רבותיי, עשר המנורות, כמובן שמצד הדין של התורה צריך רק רק דין תורה להדלקת המנורה במקדש הוא רק במנורה אחת. עשר המנורות שעשה שלמה הן יתרות על מנורת המצווה האחת. כלומר, הן באות לפאר ולהאיר באלף את המקדש, מעבר למנורה אחת שבה מתקיימת במצווה, ויכול להיות שהיא המנורה שעשה משה. כלומר, יכול להיות שפה, אם המנורה הזאת הייתה קיימת עדיין, אז יכול להיות שפה באמת השתמש שלמה במנורה ההיא, ועשר המנורות האלה זה רק לפאר את בית המקדש. מה? לפי ההוראה הוא צריך, כן, התשובה היא לא הוא, אלא בני אדם צריכים את ההוראה. ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת הכלים ושם באוצרות בית אדוני. סיימנו את הבניין. שבע שנים. שבע שנים האלה בנו את הבניין. בנו את כלי הנחושת, את עמודי הנחושת, את כלי הזהב, הכל נבנה למשך שבע שנים, הבניין מוכן. פרק ח' פסוק א'. אז יקל שלמה את בני ישראל, את כל ראשי המטות ונשיאי אבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני לעיר דוד בציון. איפה ארון היה עד היום? באוהל, באוהל בעיר דוד. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחב הוא החודש השביעי. ויבואו כל בני ישראל ויצאו הכהנים את הארון ויעלו את ארון אדוני ואת אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל ויעלו אותם הכהנים והלוויים. והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספקו ולא יימדו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הכרובים. איזה כרובים? הכרובים הגדולים המחוברים לקרקע. כי הכרובים פורסים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הכרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מקודש על פני הדביר ולא ראו החוצה, והיו שם עד היום הזה. אין בארון רק שני לוחות הארון אשר הניח שם משה בחורב אשר קראת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה, אדוני אמר משכון בערפל, בנו בניתי בית זבולה, מכון לשבתך עולמים. ויסד המלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפי את דוד אבי, ובידו מילא לאמור, מן היום אשר הוצאתי עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל, ויהי עם לבב דוד לבנות בית השם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, עתיבות כי היה עם לבבך, רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך יוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ועקום תחת דוד אבי, וישב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ויבנה הבית לשם אדוני אלוהי ישראל, ועשים שם מקום לארון אשר שם ברית אדוני אשר קראת עם אבותינו והוציא אותם לארץ מצרים. נסתפק עד כאן. עכשיו נאמר דבר מאוד עקרוני, שעוד מרחיב עליו את הדיבור. קודם כל, לאן שולח אותם בפרק ח' בראשיתו? לאיזה מקום אחר בתנ"ך? מה? לא. למה שולח אותנו תיאור הכנסת הארון ומה שקורה עם הכנסת הארון? לאן זה שולח אותנו? זה נכון שזה המשך של העלאת הארון של דוד, אבל לאיזה אירוע דומה שמתואר במקום אחר? המשכן, חנוכת המשכן. חנוכת המשכן. תלכו רגע בכל עצמם בספר שמו. ויחד לענן את אוהל המקווה מחוד פרסוף שמו, לא תקומה שמו מתואר שאיך משה מכניס לכל וסתם כל דבר במקומו ויחד לענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו לענן וכבוד אדוני מלא את המשכן זה מקביל, לא ממש, אבל זה מקביל לפסוקים פרק ח' אצלנו פסוק י' ויהי בצאת הכהנים מן הקודש הכוונה אחרי ששמו שם את הארון והלוחות בתוכו והענן מלא את בית אדוני ולא יוכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. הפסוקים האלה ממש מקדימים לשמות, אבל יש ביניהם כמה הבדלים מעניינים. עכשיו אני רוצה לעמוד על נקודה מאוד מרכזית שהיא תעסיק אותנו בהמשך. הרבה פרשנים רואים במקדש שבנה שלמה מהדורה של קבע למשכן שבנה משה. כלומר, המשכן שעשו אבותינו במדבר מתגלגל אצל שלמה לבית קבע וההבדל היחיד ביניהם הוא שאת זה, את המשכן, היו מפרקים ומקפלים בגלל מצבו של עם ישראל כעם נודד ולכן היה צריך שבית המקדש שלו יהיה ניתן לקיפול מהיר ולהעברה והקמה מהירה במקום אחר ועם יושב בארצו במקומו יכול להרשות לעצמו, וצריך אפילו, לבנות מקדש קבוע, אבל המשכן והמקדש הם אותו דבר. ידידי דוד הנשקה כתב בגדים מאמר גדול מאוד, דוקטור דוד הנשקה, כתב אז עוד לא ידע, כתב מאמר חשוב יותר, שבו הוא טוען שזו טעות חמורה בהבנת התפקיד של המשכן בהשוואה להבנת התפקיד של בית המקדש. בית המקדש איננו מהדורה של קבע לבית מקדש נייד שהיה קיים במדבר, אלא שני הדברים האלה, המשכן והמקדש, הם דברים שתפקידם שונה ויועץ לגמרי זוני. זה נשמע בהתחלה מוזר. הרי במשכן יש ארון ובמקדש ארון. ערפל וכבוד השם שוכן במשכן, ערפל וכבוד השם שוכן במקדש. מה בדיוק ההבדל ביניהם? במטרה. לא רק במטרה, אלא גם בתפקיד של הארון, בתפקיד בכלל של כל המקדש. מה תפקידו של המשכן במדבר? לא, זה לא, זה לא מוכח מפשוטו של מקרא, ובכלל לפי פשוטו של מקרא בדיוק לב, גם קדם לעבר. מה תפקידו של המשכן? ל? התשובה היא לא. איפה, מה כתוב? אבל כידוע, אומנם זה לא מדרש חז"ל, אבל כבר הפסוק שהבאת הוא פרובלמטי. לא כתוב ועשו למקדש ושכנתי בתוכו. יפה, גם נשאל כמעט עשיתי למשל, אמרת להם להיות מקום להשראת שכינה, אבל כתוב לא אומר ושכנתי בתוך המקדש שהם יעשו לי, אלא ושכנתי בתוכם. מה הפירוש? ובכלל מה פירוש המילה לשכון? זו גם שאלה. טוען דוד הנשקה ומוכיח את דבריו בצלבור, בשימת ברור, המשכן נקרא משכן העדות או אוהל מועד. אלה שני הביטויים שיש למשכן בתורה. מה זה משכן העדות ומה זה אוהל מועד? זאת השאלה. והתשובה היא שהאוהל מועד זה אוהל ההתוועדות. גם משכן העדות, יש מפרשים אותו ביחס לעדות, הכוונה ללוחות של לוחות העדות, אבל יש מפרשים משכן ההתוועדות, השורש הוא ועוד, כלומר המשכן שבו מתוועד השם. עם מי הוא מתוועד? עם מי הוא מתוועד ולמה? עם משה, ולמה? מה? למה השם מתוועד עם משה במשכן? מה נעשה במשכן? לא, משה לא עובד במשכן, זה לא נכון, זה מדבר עם התורה, הוא נותן לו את התורה. התורה החלה להינתן בהר סיני והמשיכה להינתן לעם ישראל בהתוועדות השם אל משה מבין שני הקרובים אשר על הארון בקודש הקודשים שבמשכן. תפקידו המרכזי של המשכן, אני קורא את זה כבר קדמוני, תפקידו המרכזי של המשכן לא היה אלא להמשיך את ההתוועדות של התוועד השם עם בני ישראל בהר סיני. המשכן הוא המשכו של הר סיני, יש הקבלות ברורות בין תיאור ההתגלות של השם בהר סיני במתן תורה בעשרת הדיברות ובין תיאור ההתגלות של השם במשכן. המשכן איננו אלא מסגרת להמשך הדו-שיח או החד-שיח בין השם לבין עם ישראל. הר סיני הוא התחלת המשכן. מה שהיה להר סיני, הערפל אשר שכן אליו והתגלות השם באש ודיבורו עם עם ישראל הוא התחלת המשכן. המשכן בא להחליף את הר סיני ולאפשר את המשך הדיבור האלוקי אל עם ישראל ואל משה גם כשהם עוזבים את הר סיני ומתחילים לנדוד לכיוון ארץ ישראל. זה התפקיד העיקרי של המשכן. עכשיו, אשר על כן, המשכן איננו מקום השראת שכינה קבועה. השראת השכינה במשכן נעשית כאשר השם מדבר אל משה. מבחינתם של ישראל הם כאילו מזמינים את השם לשכון בתוכם, ולכן הם מקריבים קורבנות למשכן ומקטירים קטורת ומעלים את המנורה, את האור במנורה. כלומר, מבחינה זאת עם ישראל כאילו כל הזמן מכין מסגרת לשכינתו של השם בתוכם, אבל השכינה הזאת מתממשת מתי? רק כאשר השם נועד אל משה, אז המשכן מקבל את שמו משכן העדות או אוהל מועד, המקום שבו מתקיימת ההתוועדות. עכשיו, ממילא צריך לומר שהשם משרה את שכינתו בתוך עם ישראל על ידי זה שמה? שהוא מדבר עליהם, שהוא נותן להם את תורתו. אבל הוא איננו הופך את המשכן לביתו, אלא למקום, הייתי קורא לזה, למקום שבו הוא מתארח לצורך שעה, כדי להתוועל עם עם ישראל ולתת להם את התורה. לפי זה, ועשוי מקדש ושכנתי בתוכם, התפרש כך, ועשוי מקדש, ואז אני אוכל לשכון במשמעות של להתארח בתוכם כדי לתת להם את תורתי. זה תפקידו של המשכן. מה תפקידו של המקדש? אין תורה, התורה את לא ניתנה, לא תינתן יותר תורה. אז מה תפקידו של בית המקדש? להיות בית השם. ואלה שני תפקידים שונים לגמרי. האם התפקיד הוא עוד פעם להיות מקום התוועדות שבו השם מתוועד אל עם ישראל באמצעות משה ונותן להם את תורתו, או שהתפקיד של המקדש זה להיות בית להשם, להשראת שכינותו בתוכנו, בית אל כל מרכיבה. נפקמין הגדולה היא בקדושת הדבר. הקדושה של המקדש היא קדושת המקום. בית המקדש נבנה על המקום אשר יבחר השם. לעומת זאת, המשכן אין בו קדושה, אלא כאשר הוא מוקם והשם מתוועד, אז יש בו קדושה. אבל לא קדושת קרקע, אלא מה שנקרא בלשון ההלכה, קדושת מחיצות. הקמת המחיצות של המשכן יוצרת קדושה זמנית במקום שבו, לא במקום, אלא בין המחיצות. המקום עצמו הוא קרקע עולם, המשכן פעם מוקם פה ופעם מוקם פה. לעומת המקדש, שקדושתו קשורה למקום אשר יבחר השם, אבל לא רק למקום, אלא גם לבית שנבנה במקום הזה. כלומר, יש לפנינו שני תפקידים שונים לגמרי. משכן תפקידו להזמין את הקדוש ברוך הוא להתוועד איתנו, וכל העבודות הנעשות בו במשכן אין מטרתן אלא ליצור איזה נוכחות, איזה אפשרות של השראת שכינה בתוך עם ישראל והמשך מתן תורה שהיה בהר סיני. כאילו המקדש הוא מקום קבוע להשראת שכינה, כביכול בונים אנחנו בית להשם. כלומר, אם נמשיך את הרעיון, אם השם היה מדבר על המקדש שבנה שלמה, אז הוא היה אומר באמת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא בתוכה, אלא בתוכו של המקדש. המקדש עצמו הופך להיות טריטוריה שבה הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. אנחנו נמשיך ברעיון הזה ונפתח אותו, כיוון שהרעיון הזה מסביר הבדלים פרטיים בין תפקידו של אהרון במקדש, תפקידו של אהרון במשכן. תפקידם של הקרובים במקדש, תפקידם של הקרובים האחרים במשכן. תפקידו של המזבח, תפקידה של כל העבודה. הרבה פרטים יוסברו על ידי הדבר הזה, ואנחנו נעריך את זה לבד בשם השם הבא.